צהריים טובים לכולם. אפשר להמשיך לאכול רק במקום. אנחנו מתחילים עכשיו נושא חדש, פרק חדש, פרק י"ח בביאור מידת החסידות. מתחילים ללמוד על המידה המיוחדת ביותר, שכמו שתכף נראה, כל הספר נכתב רק בשבילה, על מעלת החסידות. אפשר אפילו לומר שהפרק הזה שלנו, פרק י"ח, זה הלב של כל הספר, כשכל הספר בעצם שזור סביב הלב הזה. מי שזוכרת בהקדמה של הספר ובפרק א', הרמח"ל כל הזמן חוזר על זה שעיקר עבודת השם זה החסידות. יש חסידות מוטעת עם דמיונות, יש חסידות אמיתית, אבל עיקר הכל זה להגיע למדרגת החסידות. ופרק א', רק אזכיר, פרק א', שהוא בעצם התחלה של כל הספר, אומר הרמח"ל, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. כאילו כל הספר הזה אני הולך להביא אותך, להכשיר אותך, שתגיע לדבר האמיתי, עבודת השם האמיתית, זאת החסידות. והאמת היא שהברייתא שרבי פנחס בן יאיר מבסס את כל הספר עליה, שהיא נמצאת בכמה מקומות בש"ס, אבל המקום שממנו רבי פנחס בן יאיר ראה לנכון להביא, ממסכת עבודה זרה דף כף, שם מסיימת הגמרא במשפט שחסידות גדולה מכולם. כלומר, מדרגת החסידות זו מדרגה גדולה יותר מכל המידות, והגמרא מבססת את זה על פסוק שנאמר שם, פסוק מתהילים, אז דיברת בחזון לחסידיך. כלומר, מי שמגיע למדרגת החסידות זוכה לדיבור ישיר עם הקדוש ברוך הוא, כלומר רוח הקודש. אז המדרגה הכי גבוהה זו מדרגת החסידות. אז אם ככה, אם זה הלב של הכל, וזה הייעוד של הכל, וזו הפסגה של הכל, אז למה מדרגת החסידות נמצאת אצלנו באמצע המסילה? זה צריך להיות המדרגה האחרונה, לא האמצע. משמע שזה רק מכשיר בשביל מדרגות אחרות. אז האמת היא, לפני שאנחנו מסבירים בכלל מה זה חסידות, רק נמקם אותה, נכון, את הגיאוגרפיה הרוחנית, איפה אנחנו ממוקמים. אז האמת היא שברוב הנוסחאות שמופיעה הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, הן בסוף המשניות של מסכת סוטה, הן בפירוש הירושלמי במסכת שקלים, סוף פרק ג', וגם לפי רוב הגרסאות במסכת עבודה זרה שעכשיו הזכרנו, מידת החסידות מופיעה בסוף. זו המידה האחרונה, במקום מידת הקדושה שמופיעה אצלנו, יש מידת החסידות. הקדושה נמצאת הרבה קודם, איפה שאנחנו ממוקמים עכשיו, והחסידות היא המדרגה האחרונה שנאמר שהיא מביאה לידי רוח הקודש. והראיה לזה, כמו שהזכרנו, מה שכתוב שם שחסידות גדולה מכולם, כמו שהפסוק מביא. אף על פי כן, הרמח"ל ראה לנכון להביא את החסידות באמצע המסילה, והסתמך בזה על מיעוט של גרסאות שמופיעות במסכת עבודה זרה, שכן ממקמות את החסידות באמצע. ואני מקווה שבעזרת השם בסוף השיעור נבין גם למה. למה ראה הרמח"ל לנכון לשים את החסידות באמצע, שכלומר היא כמובן לב הספר גם לפי הרמח"ל, אבל יש עוד מדרגות שבאות אחריה, והיא לא סוף הדרך, היא רק אמצע הדרך. אבל בכל מקרה, איך שלא נסביר את זה, ודאי לפי הרמח"ל זה יסוד עבודת השם השלמה שאליו אנחנו חותרים. כמו שאמר, יסוד החסידות, שורש העבודה התמימה, ומי שיעיין שוב כל ההקדמה, כל פרק א', כל הזמן מדברים חסידות, 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 לשם אנחנו מכוונים. אז בואו נראה קצת בדברי הרמח"ל, לאט לאט ננסה להבין את הדברים, כי הדברים פה עמוקים. וכפי מסעת ידינו. פרק י"ח, בביאור מידת החסידות. מידת החסידות צריכה היא באמת לביאור גדול. כי מנהגים רבים ודרכים רבים עוברים בין רבים מבני האדם בשם חסידות, ואינם אלא גולמי חסידות, בלי תואר ובלי צורה ובלי תיקון. ונמשך זה מחסרון העיון וההשכלה האמיתית, אשר לבעלי המידות ההם, כי לא תרחו ולא נתייגעו לדעת את דרך השם בידיעה ברורה וישרה, אלא התחסדו והלכו במה שנזדמן להם לפי הסברה הראשונה, ולא העמיקו בדברים ולא שקלו אותם במוזני החוכמה. והנה אלה הבאישו את ריח החסידות בעיני המון האנשים, ומן המשכילים עמהם, באשר כבר יחשבו שהחסידות תלוי בדברי הבל או דברים נגד השכל והדעה הנכונה, ויאמינו היות כל החסידות תלוי רק באמירת בקשות רבות ובידועים גדולים ובבחיות והשתחוויות גדולות ובסיגופים הזרים שימית בהם האדם את עצמו, כתבילות הקרח והשלג וכיוצא בדברים אלו. והנה לא ידעו, כי אף על פי שקצת דברים אלו צריכים לבעלי תשובה וקצתם ראויים לפרושים, הנה לא על אלה נוסד החסידות כלל, כי אם על הטוב שבמנהגים האלה הוא ראוי להתלוות אל החסידות. אך מציאות החסידות עצמו הוא דבר עמוק מאוד להבינו על נכון, והוא מיוסד על יסודות חוכמה רבה ותיקון המעשה בתכלית, אשר ראוי לכל חכם לב לרדוף אחריו, כי רק לחכמים להשיגו באמת. וכן אמרו זיכרונם לברכה, לא עם הארץ חסיד. ואתה, נבאר אתה עניין זה על הסדר. כלומר, אומר לנו הרמח"ל שעל המושג החסידות צריך הרבה ביאור רחב ועמוק, כי הרבה מאוד מהאנשים טעו בהבנת החסידות, איך לפרש אותה, בעיקר מבורות, מחוסר לימוד. אין בו ירא חטא ולא עם הארץ חסיד. ומה שהיה נראה להם בהשקפה הראשונה כאילו זה חסידות, אומר הרמח"ל, זה רק דמיונות. כלומר, הם מדמים מה זה, פעם הזכרנו, אני חושב, בתחילת ההקדמה, שיש כלל, מה זה?
כאילו הם חסידות.
כאילו, לא, מה זה חסידות? הם מדמיינים. יש כלל פסיכולוגי נפשי בנפש האדם, שאדם לא יכול להישאר בוואקום. כלומר, תשאל בן אדם, מה דעתך על הנושא הזה והזה? אז אם הוא ענב, הוא יגיד לך, אני לא יודע, אבל כל בן אדם, גם אם הוא לא יודע, הוא חושב משהו על כל נושא שעולה לפניו. אם אין לי שכל על הנושא הזה, את השכל ימלא הדמיון. אני מדמיין משהו על הנושא הזה. מאיפה אני שואב את הדמיון? מידיעות אחרות שיש לי, מדברים ששמעתי, מדברים קרובים, דומים לזה, אני משלים את החסר. בדרך כלל אדם לא הולך עם חורים בראש. יש פה, אני לא יודע מה הנושא, פה אני לא יודע. אני משלים. אז יכול להיות שההשלמה היא בערבון מוגבל, עד שתהיה לי ידיעה יותר מבוררת. אבל אם אין לאדם ידיעה, אין וקום. כשהבור ריק, הוא לא נשאר בלי מים. הוא מתמלא בנחשים ועקרבים. אם אין שכל ברור, כל ידיעה מתמלאת בדמיון. אומר הרמח"ל, כשהשכל לא מברר לנו מה זה חסידות, כי זה דורש לימוד מאוד מעמיק, מה שננסה קצת בקצה המזלג להתחיל היום, אז יש דמיונות מה זה חסידות. והרבה מאוד אנשים מדמיינים דברים הזויים לגמרי מה זה חסידות נגד התורה, אומר הרמח"ל. אז בואו ננסה להבין. אומר הרמח"ל, קודם כל, שתי סוגי דמיונות יש פה לאנשים, אני מדקדק בלשון הרמח"ל, או שאנשים מגיעים, כלשונו, לדברים שהם הבל, כלומר, מה זה הבל? שאין בהם היגיון, אין בהם שום טעם, זה דברים חסרי היגיון, זה סוג אחד של דמיונות, או היגיונות, או יותר חמור מזה, דברים נגד השכל והדעה הנכונה. כלומר, אני מדמיין דבר שהשכל אומר לי, ההיגיון הבריא אומר לי שזה לא נכון, והדמיון הולך נגד השכל. כלומר, או דברים שהשכל לא מתנגד ולא אומר, כי סתם אתה ממציא דברים, אין עליהם שום טעם, או שאתה ממציא דברים שהשכל אומר משהו הפוך, אבל הדמיון יותר חזק, כי אין לי ידיעה הפוכה, והדמיון שולט את באדם, ונראה להם כאילו זה ממש רצון התורה. התמצית של מה שאומר הרמח"ל, לפני שנגיד מה הדבר החיובי, מה שורש הטעות של הדמיון, הדמיון שלהם בכל הדברים הללו זה דברים שאדם צריך לעשות באופן שהוא ממית את עצמו. כלומר, אם אתה רוצה להיות חסיד, אתה צריך קצת להרוג את עצמך במנה קטנה. לשון הרמח"ל היה. איך הוא אומר שם בלשון שלו, הנה סיגופים הזרים שימית בהם האדם את עצמו. וזה ממש נגד התורה. כי כל מה שהתורה מדריכה וחי בהם, ולא שימות בהם. כל הדרכה של התורה, לא רק מבחינה הלכתית של לחיות ולא למות, כל הנושא של התורה זה למלא אותנו בחיים. חיים רוחניים, חיים אידיאליים, אבל בחיות. עץ חיים היא למחזיקים בה. כל סיגוף שהוא בא להמעיט את החיים, הוא נגד רצון התורה. אמנם, הרמח"ל מסייג, לטעות שלהם בדרך כלל היה על מה להישען, כי לשקר אין רגליים, אבל רגל אחת יש לו. כלומר, יש לזה על מה להתבסס. זה נכון שההדרכות הללו לפעמים, לפעמים צריך להשתמש בהם או לאנשים בעלי תשובה. כלומר, אדם שהוא התמכר למהלך מסוים של חיים, של תאוות והנאות, והוא לא מצליח לחזור לאיזון, אז לפעמים הוא צריך לקבל איזה שוק חשמלי שיעזור לו לחזור לאיזון. או אדם, או אומר הרמח"ל, אנשים שהם פרושים. במידת הפרישות, אז הם צריכים קצת עזרה, קביים, לפעמים להשתמש מעט בעצות הללו כדי לרכוש את מידת הפרישות. אבל צריך לדעת א', שגם הדברים האלו הם ממיתים. זה כמו שאדם לוקח אנטיביוטיקה בשביל רפואה, אז זה ממית. אבל במנה קטנה, זה הורג קצת כדי להשאיר חיים יותר גדולים. אבל לא, מי שיעשה מהאנטיביוטיקה המזון העיקרי שלו, בוקר, צהריים וערב, הוא לא יחיה. אבל משהו שמלווה את החיים, במינון הנכון, במקום הנכון, לפעמים יש לזה מקום. כמו שאומרים אחד, להתלוות אל החסידות. אבל להפוך, הם ראו איזה חסיד אחד עושה פעם איזה גלגול שלג אחד, הפכו אמרו, זה מהות החסידות, ולא הבינו כלום מה זה באמת חסידות.
אבל
הוא
נותן כאן דוגמה כתבילת הקרח והשלג.
כן. אז לפעמים, אני אומר, כתרופה, זה צריך. אדם שמרגיש שהוא לא מסוגל לעצור את עצמו, לפעמים גם היום משתמשים בזה גם כשיטות טיפול. אדם שמרגיש שהוא לא שולט בעצמו, כי הוא התמכר לחושים שלו, והוא לא, אז הוא צריך לתת לעצמו איזושהי מכה מהצד השני כדי לעצור את עצמו, לחזור לאיזון. כמו מכת חשמל, אז יש מכת קור, יש מכת חום, יש הרבה סוגי מכות, לפי סוגי חוסר האיזון שקיים. הרמח"ל מוסיף לנו כאן, לפני שנתחיל לראות מה זה חסידות, אומר לנו הרמח"ל שכדי להבין את החסידות אנחנו צריכים כלי מתאים בשביל ללמוד אותו. והכלי המתאים שאומר הרמח"ל, ביטוי מאוד מעניין, מאוד מעניין, שמצאנו אותו גם בתורה, אומר הרמח"ל, מי שיכול להבין מה זה חסידות זה אדם שהוא חכם לב. זה בפסקה האחרונה שקראנו. אך מציאות החסידות עצמו הוא דבר עמוק מאוד להבינו הנכון, והוא מיוסד על יסודות חוכמה רבה, ותיקון המעשה בתכלית אשר ראוי לכל חכם לב לרדוף אחריו, כי רק לחכמים להשיגו באמת. מה פירוש חכם לב? אני יודע שהחוכמה נמצאת בשכל. אני, כוחות התבונה, שאני מתאמץ על משהו, להבין אותו, אני מקמת את המצח, לא את הלב.
הלב הוא רגשי.
הלב הוא רגשי. הרצון בלב, הרגש בלב, אולי הדמיונות באים קשורים ללב, אבל למה החוכמה קשורה, מה זה חכם לב? חכם שכל. מה פירוש הדבר של חכם לב? כלומר, מה? בעל רגישות, אינטליגנציה רגשית, אינטואיציה, כל אלה נכונים. אני חושב שהרמח"ל פה, נכון, נכון, אז אנחנו רוצים להבין, מה כוונת הרמח"ל חכם לב? אני רק אומר, אני לא, עוד לא אומר מה זה, אני רק אומר, כנראה שיש סוג חוכמה שמתייחס ללב, שהוא חוכמה שאי אפשר להשיג אותה רק בשכל. השכל יש לו כוח אנליטי לנתח, לתת גדרים לכל דבר, למקם חוכמה, לשאוב חוכמה מבחוץ. החוכמה של הלב היא חוכמה מסוג אחר, היא חוכמה יותר רוחנית, יותר מופשטת, יותר יכולה לצייר את הדברים הרוחניים שבהם אנחנו יכולים להתחיל להיכנס לשער הזה שנקרא החסידות. אדם שהוא חכם לב, עם הכלי הזה יכול לנסות להבין מה זה חסידות. הביטוי הזה של הרמח"ל הוא לא המציא אותו, הוא כתוב בתורה, הוא כתוב, לפני בצלאל כתוב. עוד לפני בצלאל, כתוב על אנשים. כתוב בספר שמות, פרק למדי פסוק אביו, וכל אנשים אשר נשא ליבן אותנה בחוכמה, תבוא את העיזים. אז כבר אצל אנשים, התורה מציינת שזה קיים אצל נשים מיוחדות, הלב נושא אותם בחוכמה, מלהיות בחוכמה, ויותר מזה מפורש, נכון אצל בצלאל וליאב, אחרי שהקדוש ברוך הוא ממנה את שניהם לבנות את המשכן, כתוב, ומילא אותם חוכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחושב ורוקם בתחלת ובהגמה, תולד שני, זה בשמות פרק למדי, פסוק למדי. מה פירוש הביטוי הזה, חוכמת לב? אז אמרת, כמו שגברת אמרה, אפשר להגיד הרבה הסברים, אבל יביא כאן ציטוט של אחד מהחשובי האחרונים, שממש מגדיר מה פירוש הביטוי הזה חוכמת לב. הוא לא כל כך מוכר, לא הרבה מכירים אותו. תלמיד חכם, היה קצת משכיל, אבל ירא שמיים מאוד גדול. קראו לו הרב נפתלי הירץ ויזל, כתב ספר שאולי יותר מוכר, נקרא ספר המידות, ספר שמאוד מומלץ ללמוד אותו. אבל יש לו עוד ספר שבכלל לא מוכר, מצאתי באיזו ספרייה שצילמתי כמה דפים משם, נקרא הספר שלו גן נעול. זה הספר שלו. בספר גן נעול, בית שני, כלל כף זין, הוא כותב כך, הוא מגדיר בדיוק מה זה חכם לב. אומר שם, מי שמבין נפשו תחת עול החוכמה, הוא מכריח כוחותיו ביראת השם שינהגהו כפי החוכמה. אף על פי שבהתחלת הדבר יצר לו מאוד, וכמסע כבד יכבד עליו בעבור ילחמו עם טבע ליבו, שהוא באמת מלחמה גדולה וקשה ואשרי המנצח. הנה יש תקווה לאחריתו, כי אם יעשה את שלו, ילווה אליו העזר האלוהי ממרום, וימצא כוח חדש בנפשו, ויהפך לבבו ממה שהיה, ויהיה בו טבע שנייה מוכנה לצייר דרכי החוכמה, ואז יקל עליו להיות נוהג בכל עת כפי החוכמה, ויגיל בחוקים האלו, ויתן תודות לאדון הכל יתברך, שנתן לו תורת חיים ואהבת חסד. ומי שנהפך לבבו להיות על מצב כזה, הוא המתואר בכתבי הקודש בתואר חכם לב. להורות כי נגעה החוכמה בליבו, ושהלב מציירם בטבע, והוא סגולה נפלאה מאוד. זה הלשון של רבי הרב נפתלי צבי הירץ ויזל. אומר שם שמה זה נקרא חכם לב? אחרי שהאדם קפה את עצמו לקבל עול תורה, שזה נגד הטבע הפשוט, שרוצה לעשות כל העולה על רוחו, וחינך את עצמו בדרכי החוכמה ודרכי התבונה ומה שהתורה מדריכה, לאט לאט, אף על פי שבהתחלה היה קשה, לאט לאט זה הופך להיות טבע שני, כלומר הטבע שלו מכוון לרצות את רצון השם, להזדקך כפי רצון השם, עד שהלב שלו עובר תהליך של זיכוך, והוא יכול לצייר ציורים של חוכמה. עד המצב הזה הלב שלנו מצייר ציורים של תאווה, של חשק. מה שהגוף מתחשק לו, זה הלב מצייר לנו. זה לא מה שאנחנו חושבים, זה מה החשק. אתם יודעים, המחשבה שלנו היא באה אחרי הלב. קודם כל אדם רוצה משהו, מתרגש, ומה שהוא רוצה הוא מתחיל לחשוב. איזה רצונות יש לי? עד שאדם מקבל עצמו עול תורה, כל הרצונות שלו זה רצונות שבאים מהדמיונות, מהחושים, ואז השכל מנסה לחשוב. אז לפעמים אם אדם יש לו עירת שמיים, אז השכל בולם. הלב מעלה הצעה לסדר היום, והשכל בולם אותה. עוד פעם הצעה, טוב, ככה, זה צדיק. עוד מעט אנחנו נראה. זה אדם, הוא לא נותן ללב שלו להגיע, לעבור את המחסום, או שנותן לו לעבור את המחסום להגיע לשכל, אבל לא נותן לו לבצע את זה. אז אומר לנו הרב ויזל, שאחרי שאדם הולך בדרכי התורה ולאט לאט מזכך את הלב שלו, הלב שלו פתאום הופך להיות ראוי לקבל ציורים של חוכמה, ובאופן טבעי, הוא כבר מצייר ציורים של חוכמה, לא ציורים של תאוות, כי הוא כבר כל כך מורגל בדרך הזאת של החוכמה, זה התואר שנקרא חכם לב. כשהחוכמה בעצם היא מונחת בלב והיא מובילה את הלב. לכן תבינו למה מה שעכשיו אנחנו מתחילים קצת את שער החסידות, זה חייב לבוא אחרי מידת הפרישות ואחרי מידת הטהרה. כי רק מידת הפרישות נותנת לנו את היכולת להתנתק מהשיעבוד וההתמכרות אל הגוף, אפילו בדברים המותרים, ומידת הטהרה מכוונת אותנו אל העולם הפנימי, העולם הרוחני. אז אנחנו יכולים להתחיל לצייר ציורים של חוכמה בלב, שהוא פנוי כבר מהציורים של החושים, של הדמיונות, ויכול להתפנות לדברים רוחניים. אחרי שהבנו את היסוד הזה, שעם הכלי הזה אנחנו באים עכשיו קצת לנסות להבין מה זה החסידות, כי הבנת החסידות היא לא לתת לנו איזשהו ידע אינטלקטואלי חדש שאנחנו לא יודעים, עוד איזה תבניות, אלא לעזור לנו לפתח את הציורים של הלב, את הציורי החוכמה של הלב, שיוכלו לקדם אותנו בעבודת השם שלנו. אני רוצה להתחיל עם המושג הזה שנקרא חסידות, לפני שנראה את ההגדרה שהרמח"ל נותן לנו, כי המושג של חסידות הוא מאוד מאוד קדום. הוא נמצא בתנ"ך, בתורה, אבל בנביאים, בכתובים, בראשונים, באחרונים, כל אחד נתן משמעות אחרת למילה חסידות. תכף נראה, יש שורש אחד משותף לכולם, אבל כל אחד נתן לה כיוון מעט שונה. ואני מקווה שהרמח"ל יעזור לנו להבין את השורש, מה זה מתחיל להיות חסידות, שהוא מכנה משותף לכולם. אז קודם כל נזכיר מקורות פשוטים, כולם מכירים, אבל כשתראו עד כמה המושג להיות אדם חסיד הוא קדום כבר בספרים. בשמואל א' פרק ב' פסוק ת' כתוב, רגלי חסידיו ישמור. כלומר, כבר מתואר שם זה, בספר מיכה, פרק ז' פסוק ב' כתוב, עבד חסיד מן הארץ. בספר תהילים, הרבה פעמים מוזכר, דוד המלך אומר על עצמו, שומרה נפשי כי חסיד אני. בתהילים קוף ממתת, תהילתו בקהל חסידים. נכון, אנחנו מזכירים את זה גם בתפילה, בפי ישרים לתרומה, בשפתי צדיקים, בלשון חסידים, תתעלה, זה מדרגה. ואפילו על ריבונו של עולם, בכבודו ובעצמו נאמר, בתהילים קוף ממהי, צדיק השם בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. כלומר, יש מדרגה מיוחדת של חסידות שאפילו מיוחסת ביחס להנהגת השם את עולמו בעולם הזה. אבל לא כתוב לנו מה צריך לעשות בשביל להיות חסיד. לא כתוב איזו מדרגה רוחנית. כתוב שיש מדרגה כזאת צדיק ויש מדרגה כזאת של חסיד. אז נביא כמה קצת מקורות לטעום מדברי חז"ל שיתנו לנו את הפוקוס לכיוון. במשנה במסכת אבות כולם מכירים. שם ממש מה שחסיד זה אדם שמתנהג לפנים משורת הדין. כתוב במשנה, האומר שלי שלך ושלך שלך, הרי זה חסיד. כלומר, אדם שמתנהג לפנים משורת הדין, לא מדקדק על כל דבר, זה חסיד. במקורות אחרים מצאנו בחז"ל שחסידות לא מתייחסת דווקא לתחום של ויתור או בין אדם לחברו, אלא על סוג מדרגה רוחנית. הזכרנו את זה גם בשיעור הקודם. אומרת המשנה במסכת ברכות, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה, שעה אחת אחרי התפילה, שעה מתפללים. אז חסידות לא רק מתייחס למשהו שלפנים משורת הדין, אלא איזו מדרגה רוחנית מיוחדת של עבודת השם. והברייתא במסכת עבודה זרה שהזכרנו מקודם, שם כתוב מפורש, חסידות גדולה מכולם, כי נאמר בספר תהילים פ"ט, אז דיברת בחזון לחסידיך. כלומר, מבואר שהחסידות זה לא רק איזה מעשים מסוימים, אלא זו מדרגה רוחנית מיוחדת, שתכף נעשה קצת לבאר אותה, שהמעשים השונים שאנחנו רואים הם ביטוי שלה. כלומר, אדם חסיד הוא מתנהג לפנים משורת הדין, הוא מתפלל שעה לפני, על ידי הקדמה שעה לפני, שעה אחרי, זאת מדרגה רוחנית מיוחדת. דרך אגב, לפני שנתחיל פה את קצת את המהלך, חשוב להזכיר שיש הרבה מן המפרשים שמשתמשים באותו ביטוי וכל אחד מתכוון למשמעות אחרת. ננסה היום להזכיר גם כמה מהם. הרמב״ם משתמש ביטוי של צדיק וחסיד במשמעות אחת. הרמח"ל פה במשמעות שונה. החסידות, המודרנית שמאז היווסדה של החסידות של הבעל שם טוב משתמשים גם בתואר חסיד וחסידות במשמעות שונה. זה לא אותה מדרגה של החסידות, אבל כמו שנקווה שנראה היום, יש להם שורש אחד, מכנה משותף לכולם, וכל אחד לקח את זה לכיוון טיפה שונה. אז בואו נתחיל עם המקור הראשון שאני מצאתי שמגדיר מה זה חסיד בראשונים. אז יש את הרמב״ם, רמב״ם מאוד מפורסם, הרבה מכירים אותו. הרמב״ם בהקדמה למסכת אבות, מה שנקרא שמונה פרקים לרמב״ם, בפרק שישי שואל שם הרמב״ם שאלה יסודית, בעצם השאלה שלא מתבססת על דברים שאמרו הפילוסופים. מי אדם יותר מעולה? מי אדם במעלה יותר גדולה? האם האדם שרוצה לעשות עבירה וכובש את יצרו, מתגבר, פיתח בעצמו יכולות של התגברות, איזו הוא גיבור הכובש את יצרו, או אדם שהוא, היום יכולים לקרוא לזה חלש אופי, אין לו בכלל השתוקקות לעשות עבירות, מטבעו הוא רוצה טוב, הוא לא רוצה רע.
הראשון
מה יותר טוב? למה אדם צריך לחנך את עצמו, לחנך את ילדיו, לחנך את תלמידיו? מה מעלה יותר גדולה? אם ניקח את שני אנשים נמצאים על כף המאזניים, מי במעלה יותר גדולה? הגיבור שכובש את יצרו או החסיד?
הגיבור. זה שיש לו אופי כזה, זה לא דבר שבא.
אוקיי, אבל אם רוצים לחנך, אפשר לחנך.
לא, אז לחנך לשני, יותר טוב, שלא יגיע למצב שהוא יצטרך.
שלא יגיע. הראשון.
אבל מי שיותר, אז
בלשון הרמב״ם, רק אגדיר, לפי הנוסחים שכתובים אצלנו, לפי הנוסחים, רוב התרגומים, ראיתי שיש תרגומים שאחרת, הרמב״ם מציג את זה בכותרות, החסיד או הכובש את יצרו. האדם שבטבע לא רוצה לעשות דברים רעים, מכנה אותו הרמב״ם חסיד. האדם שרוצה לעשות ומתגבר, הוא כובש את יצרו. שואל הרמב״ם איזה יותר מעולה, יש שם עריכות, אולי פעם צריך ללמוד את זה ב... אומר הרמב״ם, לא. זה לא דיכוטומי או זה או זה, תלוי באיזה תחום, תלוי באיזה תחום. אומר הרמב״ם דבר כזה, יש לנו בתורה שתי סוגי מצוות של עשה ולא תעשה. אם אנחנו מחלקים את גם מצוות עשה גם מצוות לא תעשה, לשתי קבוצות. יש מצוות שכליות ויש מצוות שמעיות. כלומר, יש מצוות ועבירות שגם אם לא הייתה התורה כותבת, היינו מבינים שראוי לעשות אותם או ראוי להימנע מהם. יש מצוות שלולא שהתורה חידשה אותם, לא היינו מעלים על דעתנו. מי חושב כליים שיש בזה איסור? בלי תורה לא היה איסור. בשר בחלב יש איסור, לא היינו מעלים. לכן אומר הרמב״ם דבר כזה. דברים שהשכל של האדם מבין אותם, שהם רעים, שלא ראוי לעשות אותם, גם בלי התורה, בזה ודאי שהמעלה יותר גדולה זה אדם שאין לו שום נטייה לעשות את הרע הזה. כי באמת השכל מחייב שזה דבר פסול. לרצוח, לגנוב, מי שיש לו נטייה לרצוח, הוא אומר, אני כובש את יצרי, איזה מעלה גדולה. כולם מבינים שזה דבר פגום, אדם לא, אסור שיהיה לו אפילו התעוררות לרצות, לחשוב על דבר כזה. אבל במצוות כאלו, עבירות כאלו, שהשכל שלנו בכלל לא היה מעלה על דעתנו, בלי התורה שיש בזה איסור, למשל לא לאכול נבלות, טרפות, בעלי חיים, בדבר הזה זה לא נכון להגיד שאדם צריך להיות איזה... התחושה שהוא בכלל לא משתוקק לזה, הפוך, אדם באופן טבעי היה רוצה להשתוקק לזה, הוא כובש את יצרו בגלל שהתורה אמרה, מביא לזה, נכון? מביא את מאמר חזל, אל יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר בחלב, נבלות, טרפות, אפשי ואפשי, אלא מה לעשות שקוני גזר עליי. כך מחלק הרמב״ם את התחום הזה של שתי הסוגי המצוות. כלומר, אם אנחנו רגע אחד עוצרים פה ברמב״ם, איך הגדיר לנו הרמב״ם את המושג חסיד? אדם שבאופן טבעי לא רוצה לעשות עבירות, איסורים שהשכל מחייב אותם. נכון, קצת חכם לב במובן הזה, במובן המינימלי הזה. רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש, כתב ספר מאוד מיוחד, נקרא שערי קדושה, ספר הזה, ספר הדרכה מעשית איך להגיע לרוח הקודש, מי שמעניין אותו אחר כך יכול לקרוא, שם, זה ספר קשה. זה קל לקרוא, אבל קשה מאוד לעשייה. והוא לוקח את היסוד הזה של הרמב״ם, הוא לא מזכיר את הרמב״ם, אבל לוקח את אותו יסוד, ומפתח אותו בעוד מדרגה אחת. כשהוא בא להגדיר מה זה חסיד לעומת צדיק. אצטט מתוך הדברים שלו כמה מילים. אומר שם רבי חיים ויטל, כאשר יקיים את כולם. כלומר, כל המצוות שיש יכולת לאדם בזמן הזה שאין בית מקדש ואין טהרה ואין זה שאפשר לקיים, כל מה שיש לו יכולת לקיים, אלא שעדיין לא נקנו בו גם כן כל המידות הטובות בקניין גמור, אלא על ידי מלחמתו עם היצר הרע, הנה זה נקרא צדיק גמור הכובש את יצרו. זה נקרא צדיק. אני מקיים את כל המצוות, לא עובר על עבירות, אבל יש לי כל הזמן מלחמה עם היצר הרע, ואני כל הזמן מנצח. זה צדיק כובש את יצרו. אבל כאשר יוטבעו בו כל המידות הטובות בטבע גמור, עד שיקיים התרי"ג מצוות בשמחה, מאהבה, בלי גירוע יצר, יען כי נזדקך החומר לגמרי, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום בתהילים קופתת, וליבי חלל בקרבי. ייראה כאילו הוטבעו בו כל המידות משיצא מרחם אמו. הנה זה נקרא חסיד גמור. כי כן דוד המלך עליו השלום, להיותו מוטבע בטבע המידות הטובות ובקיום המצוות, קרא עצמו חסיד. כמו שהוא אמר, שומרה נפשי כי חסיד אני. עד כאן לשון המערכו. כלומר, צדיק זה אחד כזה שנלחם ביצר הרע, אבל חסיד הוא מפתח הרבה יותר ממה שהרמב״ם אמר. הרמב״ם דיבר שחסיד זה רק אחד כזה שהוא מונע, יש לו תכונות טובות לא לעשות עבירות שהשכל מבין שהם באמת, גם בלי התורה הייתי מבין שזה אסור, אז גם אחרי התורה הנטייה שלי לא לרצות אותם. רב חיים ויטל אומר, א', יש לך כל המידות הטובות מוטבעות בטבע, ב', אין ליצר הרע שום נטייה לעבירה. הרי הוא אומר, כל התרי"ג מצוות, גם למצוות השמיות, ג', נפשו חפצה באהבה בקיום כל המצוות. כלומר, רבי חיים ויטל לוקח את המדרגה של חסיד, אולי בגלל זה הוא קורא לו חסיד גמור, בלשון שלו, עוד קומה. אדם חסיד זה אחד כזה שהנפש שלו באופן טבעית סולדת מכל העבירות ורוצה ואוהבת ומשתוקקת לעשות את כל המצוות. יכול להיות שעוד לא יודע, אבל ברגע שהוא שומע איזה מצווה, יש לו נטייה טבעית לעשות את הדבר הזה. מה קשה על ההסבר הזה? גמרא שהזכרנו מקודם, מה אמרנו? אל יאמר אדם אי אפשי ואי אפשי, אלא אפשי ואפשי, ומה אעשה שקוני גזר עליי? מה אתה אומר? מה, חסיד צריך לעבור על הגמרא הזאת? להגיד, לא, אי אפשי. אבל הגמרא אומרת, אל תאמר. לא, חסיד אומר, כן, אין אפשי. איך? אומר, מתרצים את זה, ראיתי שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, גם הרב חרלאפ, בפירושו למי מרום, על פרקי אבות, וגם האדמו"ר מפיאסצנה, שמקום דמו בהכשרת האברכים, שניהם כותבים באותו סגנון. אומר, מה שאמרה הגמרא, אל יאמר אדם אי אפשי לאכול נבלות וטרפות, הכוונה שאם לא הייתה ניתנת לנו התורה, אז באמת באופן טבעי לא היינו נמנעים מזה. זה דבר שמצד הטבע אין בו שום בעיה. והיינו אוכלים זה. אבל אחרי שניתננו תורה, אחרי שהתורה אומרת שהדבר הזה אסור, ואנחנו הולכים על פי התורה, בוודאי שיש מעלה לאדם להגיע למצב שמצד הטבע שלו הוא כבר גם סולד מהדבר הזה. הוא כל כך הולך לפי רצון השם, הוא כל כך מתחבר לתורה עד שהתורה משנה את הנטייה הטבעית שלו, שהוא מעצמו לא רוצה לאכול את הדברים האלה. ואומר שם האדמו"ר מפיאסצנה, הוא אומר, תראה מה זה, רוב עם ישראל, תזכיר להם, האם יש להם תאווה לאכול חזיר? יש להם תאווה לנבלות וטרפות? אפילו לבשר בחלב, תאווה? הוא אומר, אין, אצל הגויים יש את זה. למה? כי כל כך הרבה שנים הורגלנו ללכת על פי התורה, וברוך השם, הדברים האלו הוטבעו בתוכנו, עד שאנחנו משמיעים למישהו דבר כזה, הוא סולד באופן טבעי. בדברים האלו, אפשר לומר, רוב עם ישראל הם כבר חסידים. לכן אומר רבי חיים ויטל, את המדרגה הזאת, מי שמסגל אותה, על כל התרי"ג מצוות, הן על המצוות לא תעשה, השכליות והשמיות, הן על מצוות עשה, השכליות והשמיות, זה באמת אדם שנקרא חסיד גמור. לכן אמרתי, הוא לוקח את היסוד הזה של הרמב״ם, מפתח אותו, ולשון שלו נקרא חסיד גמור. אמנם, מוסיף שם רב חיים ויטל עוד דבר מופלא מאוד, וזה אני חושב אשר להתחיל להבין את כל מה שהרמח"ל יגיד לנו כאן. אומר רב חיים ויטל, יש עוד סוג של חסיד, זה חסיד מסוג א', יש עוד סוג של חסיד שעליו הולך לדבר הרמח"ל, שתכף אנחנו נתחיל. אומר הרמח"ל, אני קורא, מצטט מלשונו, שיש עוד מדרגת חסידות למעלה ממנה. מה יכול להיות יותר מזה? אחד משתוקק לעשות מצוות, סולד באופן טבעי מעבירות, מה יש עוד מדרגה יותר מזה? אומר הרמח"ל, והאיש הזה נקרא קדוש, והיא הנזכרת בזוהר הקדוש במקומות רבים. כלומר, עוד מדרגת חסידות יותר גבוהה. וכתוב בזוהר הקדוש שמצטט את אותו משפט, אין חסיד אלא מתחסד עם קונו, דאביד חסד עם קונו. כלומר, חסיד פירושו של דבר שעושה חסד עם ריבונו של עולם. דרך אגב, זה אולי קצת מסביר לנו מה הקשר בין המילה חסיד למדרגה שדיברנו. לפי כל מה שהסברנו עכשיו, עוד לא, אנחנו עוד לא מבינים למה זה נקרא חסיד, מה הקשר למילה חסד. עכשיו קצת מתחיל להיות מובן ההקשר, אבל צריך עוד ביור. והוא אומר, על המדרגה הזאת כתוב במסכת ברכות, שתכף הרמח"ל גם יצטט אותה, מסכת ברכות דף י"ז, אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. כי מה שעמל בתורה אינו ליטול פרס כלל לעצמו, אלא לעשות נחת רוח ליוצרו. מסכם שם הרמח"ל ואומר כך, נמצא. כי כשיעסוק אדם בתורה ומצוות ומידות טובות, הנקרא חסיד, הוא גם חסיד. אך אם התערבה בו כוונת קיבול איזה שכר הוא עושה לעצמו, הוא נקרא חסיד לעצמו. כמו שכתוב בספר משלי, גומל נפשו איש חסד. למה? כי בקיימו מצוות גומל חסד לנפשו. ולכן הוא לא נקרא חסיד, אלא איש חסד. יען כי נזדקח מכל מיני טומאה וקידש עצמו בקדושתו יתברך. ואל זה, אך הגומל חסד עם קונו, נקרא חסיד וקדוש, סליחה, יען כי נזדקח מכל מיני טומאה וקידש עצמו בקדושתו יתברך, והוא אפילו לא עושה את זה לעצמו, ועל זה נתכוון רבי פנחס בן יאיר, במה שאמר במשנה בסוף מסכת סוטה, פרישות מביאה לידי טהרה, וקדושה לידי חסידות, וחסידות לידי רוח הקודש. כי זוהי חסידות שלמה, הבאה אחר הקדושה, והיא המביאה לידי רוח הקודש. כלומר, אומרנו רבי חיים יויטל, מסכם בתמצית, יש שתי סוגי חסידים. יש חסיד שעד עכשיו דיברנו אליו, שהוא פיתוח של מה שאמר הרמב״ם, שאדם בנה לעצמו מידות טובות, שהוא סולד מכל העבירות שבתורה, הוא משתוקק באהבה, רוצה לעשות כל המצוות של התורה, בנה אישיות כזאת שהיא קרויה חסיד. אני לא יודע עוד מה הקשר למילה חסד, אבל זאת מדרגה א'. מדרגה ב', שזאת המדרגה הכי גבוהה, שעליה מדבר הזוהר והמקובלים, והיא המדרגה הכי עליונה, שאותה שם רבי פנחס בן יאיר בסוף מסילת ישרים, אחרי מידת הקדושה, זה אחד כזה שעושה חסד עם ריבונו של עולם. כלומר, הוא רוצה לעזור, אני עוד לא מבין מה זה החסד הזה, אבל הוא רוצה לעזור משהו לריבונו של עולם, שיוכל להופיע בעולם הזה. זה נקרא חסיד עליון. זו המדרגה הכי גבוהה. תכף זה נשמע קצת מסובך, אבל עוד מעט הדברים יהיו מאוד פשוטים, אני אתן המחשה לדבר הזה. ישנו ספר שנקרא ספר הברית, כתב אותו רבי פנחס אליהו מווילנה, הוא ספר מאוד מאוד חשוב, מאוד גדול, יש לו הרבה ידיעות בטבע שם, שידועים לחכמנו, וגם כתב שם פירוש על השערי קדושה, והוא בעצם מסכם באיזושהי הבהרה, נקודה שמאוד עוזרת לחשבון שלנו, יתרץ קושייה ששאלנו בתחילת השיעור. אומר שם רבי פנחס אליהו, אומר, בין החסיד העליון הזה לחסיד הרגיל, האיש חסד הזה, יש הרבה הרבה מדרגות ביניהם. אומר, התבנית היא כזאת, קודם כל יש איש חסד, אחרי זה יש אדם קדוש, ובסוף יש את החסידות העליונה שעליה דיברנו. ועל המדרגה העליונה אמר רבי פנחס בן יאיר, חסידות גדולה מכולם שבסוף. שאלנו בתחילת השיעור, אמרנו, למה הרמח"ל הביא את החסידות פה, שהיא נמצאת באמצע המסילה? הרי ברוב הגרסאות החסידות נמצאת בסוף, היא מביאה לידי רוח הקודש. יש שתי מדרגות בחסידות. החסידות השלמה והמלאה, זה נמצא בסוף אחרי מדרגת הקדושה. זה עושה חסד עם קונו, עוד מעט ננסה לבאר קצת מה זה. אבל השער להיכנס לחסידות הזה, זה קודם כל שאדם הוא איש חסד, וזה הרבה לפני מידת הקדושה, וזה המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו. לא סתם קראו לשתי המידות הללו באותו שם, כי יש להם מכנה משותף, כמו שתכף נראה. מכנה משותף שמחבר את שניהם, שהמדרגה התחתונה והפשוטה זה האיש חסד, והמדרגה המשוכללת זה מדרגת החסידות העליונה. המכנה המשותף של שניהם, השורש של שניהם, זה לגלות את החסד פה בעולם הזה. לגלות את החסד האלוקי בו בעולם הזה. הצדיק, הוא כל הזמן חי במידת הדין, לכן הוא נקרא צדיק, כי כל מעשיו הם בצדק, הכל מדוד. איך נקרא ספר, איך נקרא שיעור שלמדנו בתיכון, שיעור הלכה? שיעור דינים, נכון? דינים, זה הכל דין, דין, דין. זה לא חסד, זה דין. מידת החסידות היא מתחילה לגלות לנו את הלפנים משורת הדין. מה הפנימיות של הדין? הפנימיות של הדין זה חסד. כך כתוב במדרש, אמר רבי שמלאי, התורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים שהקדוש ברוך הוא עשה כותנות אור לאדם וחווה. סופה גמילות חסדים, הקדוש ברוך הוא קובר את משה רבינו בגיא. כל הדינים באמצע זה, רק תדע לך, זה הגבולות, זה הסדרים, איך החסד יכול להתגלות בתוך העולם. הצדיק עסוק רק בדינים, הוא רק יודע מה צריך לעשות. מה זה מפעיל? אתה כמו חשמלה, אתה מחבר פה עם זה, אתה יודע שהזרם עובר. לי אין קשר לזרם, יש לי רק קשר לחיבור של החוטים שהזרם יעבור. החסיד הוא כבר קשור לזרם עצמו, הוא כבר שותף לגילוי של מה שהמצוות צריכות להופיע פה בתוך העולם, הוא קשור לפנימיות של הדין. זה הלפנים משורת הדין שמתגלה פה בעולם הזה. איפה נמצא, וזה השורש הגדול של כל המהלך של השער שלנו, איפה נמצא הקשר של הסוד של החסד בעולם הזה? כשהנפש שלי, הגוף שלי הוא כל הזמן בדין, הגוף שלנו מוגבל, זה גבולות. איפה אנחנו יכולים להיפגש עם המדרגה האינסופית שזורמת כל הזמן לעולם? כשהנפש שלנו מחוברת לשורש שלה, למקור. המקור האלוקי הוא כל הזמן שופע. אבל אם אדם חי בניתוק, הוא חי כיחידה נפרדת, הוא לא חש את השפיעה הבלתי סופית של הזרם האלוקי המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כשאדם מזכך את הנפש שלו ומחבר את הענף אל השורש, אז הוא מתחיל להיפגש עם הפנימיות. זו מידת החסידות. רש"י במסכת פסחים דף מם, דן שמה הגמרא מזכירה משהו שהמדרגה שמי שעושה אותה נקרא בעל נפש. אומר שם רש"י בדף מסכת פסחים דף מם, מה זה נקרא בעל נפש? חסיד. חסיד זה אחד כזה שהוא חי את הנפש, מתאים לכל הדברים שדיברנו מקודם. חסיד זה אחד כזה שמה שמנהל אותו זה הנפש, הוא חווה את הנפש שלו עם הקשר למקור שלה. מתחסד עם קונו, תכף נראה מה זה מתחסד עם קונו. הוא חי את החיים שלו כענף שמחובר בעצם אל השורש, ובזה הוא מאפשר לחסד האלוקי להופיע יותר בעולם. דרך אגב, הביטוי הזה עכשיו קצת מובן, גם החסידות החדשה של הבעל שם טוב, שאחר כך התפרטה לעשרות חצרות של חסידויות, המכנה, הם כותבים את זה בכל הכתבים שלהם, המכנה המשותף לכולם שהם נקראים חסידות, כי הם אומרים, אנחנו רוצים לעזור לאדם לבוא לגלות את הנפש שלו, שהנפש שלך תהיה מאירה. כל ההנהגות המיוחדות של החסידות, להאיר את הנפש, אתה כל הזמן תחווה את הנפש ואת הנוכחות שלה מול אלוקים. זה לא החסיד שאנחנו מדברים כאן. ראיה פשוטה לזה, הרי החסיד הוא צריך להיות חסיד של מי? ואיך מכונה הרבי? הצדיק. אז פה זה חסיד שהוא מתחת לצדיק. אנחנו מדברים על כל החסידויות שמעל הצדיק. פה זה החייל הפשוט, החפש, הוא נקרא חסיד. הוא צריך לדבק בדמות הכי אירואית, הכי גבוהה, שנקרא צדיק. אז זה לא אותו חסיד שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אבל המכנה המשותף זה שאתה יכול לגלות את החסד האלוקי בתוך החיים שלך, כי הנפש מאירה בך. זה עבודה...
תומך ואורך לאיש חסידי.
נכון. נכון? תומך ואורך לאיש חסידיך, שם האותיות היו מאירות. נכון? אז עכשיו בואו נראה כמה שורות ברמח"ל לסיום, אבל שאני רוצה להוציא מזה את היסוד של החסידות, איך הרמח"ל מסביר אותו. ונדקדק טוב בלשון שלו. אומר הרמח"ל, הנה שורש החסידות הוא מה שאמרו זיכרונם לברכה במסכת ברכות דף י' ז', אשרי אדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. והעניין הוא, כי הנה המצוות המוטלות על כל ישראל כבר ידועות הן, וחובתם ידועה עד איכן היא מגעת. עד כאן זה צדיק. אמנם, מי שאוהב את הבורא יתברך שמו אהבה אמיתית, לא ישתדל ויכוון לפתור עצמו במה שכבר מפורסם מן החובה אשר על כלל ישראל בכלל, אלא יקרה לו כמו שיקרה אל בן אוהב אביו, שאילו יגלה אביו את דעתו גילוי מעט, שהוא חפץ בדבר מן הדברים, כבר ירבה הבן בדבר ההוא, במעשה ההוא, כל מה שיוכל. ואף על פי שלא אמור אביו, אלא פעם אחת ובחצי דיבור, הנה די לאותו הבן להבין איכן דעתו של אביו נוטה, לעשות לו גם את אשר לא אמר לו בפירוש, כדי שיוכל לדון בעצמו שיהיה הדבר ההוא נחת רוח לפניו, ולא ימתין שיצווהו יותר בפירוש, או שיאמר לו פעם אחרת. והנה דבר זה אנו רואים אותו בעינינו שיוולד בכל עת ובכל שעה בין כל אוהב הריה, בין איש לאשתו, בין אב ובנו, כללו של דבר, בין כל מי שאהבה ביניהם עזה באמת, שלא יאמר לא נצטוויתי יותר, די לי במה שנצטוויתי בפירוש, אלא מה שנצטווה ידון על דעת המצווה וישתדל לעשות לו מה שיוכל לדון, שיהיה לו לנחת. אז עוד נחזור הרבה על הפסקה הזאת, יש פה הרבה מה לעיין, כבר אני רק אומר ברמז, פה מתחיל עבודת השם מאהבה לעומת צדיק, שזה היה עבודת השם מהירה, צדיק זה היה עבודת עבד, פה מתחיל עבודת בנים, זה מדרגה אחרת של עבודת השם, אבל היסוד שאני רוצה לקחת אותו, אומר הרמח"ל, מה זה שורש החסידות? הלשון שלו, שורש, יש מושג של שורש ויסוד, בתחילת מסילת ישרים התחיל, יסוד החסידות ושורש העבודה תמימה. יסוד זה אומר שזה המדרגה הראשונה, היסודות של הבניין, על זה אתה בונה עוד. שורש זה אומר שהכל מקופל בשורש בתמצית, רק צריך לפרוח, צריך לגלות את זה. שורש הכל נמצא שם. השורש של כל מידת החסידות, של שתי המדרגות חסידות שדיברנו, שתכף נראה אותם, אומר הרמח"ל, מתומצתות במשפט של מסכת ברכות, אשרי אדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. מה פירוש הדבר? מה מקופל בו? לעשות נחת רוח ליוצרי, פירושו של הפשט המילים, כמו ששומעים את זה, כפשוטו, לעשות לו נחת רוח, שיהיה לו מקום שהרוח שלו תוכל לנחות פה. נחיתה. שהרוח של יוצרי תוכל לנחות פה. הוא רוצה לגלות משהו בעולם הזה, והוא זקוק לנו שנעזור לו להנחית את זה, לגלות את זה. זוכים הזוהר שהזכרנו, אשרי החסיד שעושה חסד עם קונו ומגלה את זה פה למטה. השלמות של החסידות זה המדרגה הזאת. כמו שאמרנו רב חיים ויטל, זו החסידות העליונה, היא מופיעה אחרי המדרגה של הקדושה. הדרך כדי להגיע לחסיד העליון הזה זה קודם כל גומל איש נפשו להיות איש חסד. קודם כל המדרגה הראשונה כדי להגיע לפסגה הזאת, שזה השורש, זה שאדם מוודא לעצמו שהחיים שלו הם ענף מהאלוקות. אלוקי נשמה שנתת בי תוראי, הנשמה של כל יהודי, חלק אלוקה ממעל. המדרגה הראשונה של החסיד שהוא עושה את זה לעצמו, לגמרי לעצמו, עוד לא מתכוון בשביל קונו, אבל זה הבסיס שאיתו אני יכול לעבוד אחר כך, שהחיים שלי זה ענף מהשורש. אחר כך אני יכול לבוא לגלות גם את השורש בתוך זה. כי מה בעצם אומר הרמח"ל? העבודה הזאת, זאת העבודה של בין שני אוהבים. מה קורה בין שני האנשים שאוהבים באמת? שחשים רגע של אהבה, של הזדהות, של אחדות. הנטייה הטבעית, אם זה לא תאווה, כמובן, שזה באמת אמיתי שיש הזדהות בין שני אנשים, הנטייה הטבעית של הנפש זה להגביר את האהבה, להרחיב אותה ולהעצים אותה. אבל יכולה להיות שני כיוונים, שתי תנועות בנפש להעצמת האהבה. אם אני אוהב מאוד מישהו, אוהב את אשתי, אוהב את הילדים שלי, ויש הרבה סוגים של אהבה שעוד נעסוק בהם, ואני רוצה להעצים את האהבה, אני יכול לעשות אותה או בשבילי, כלומר, כדי שאני אוכש, יוכל, אהבה אמיתית, אבל אני רוצה לחוש יותר אהוב ונאהב ואוהב, אבל אני יכול לעשות אותה בשביל השני, שהוא יחוש יותר אהוב, נאהב ואוהב. שתי המדרגות האלו, שתי צדדים של אותה מטבע, מדרגות שונות באהבה. החסיד התחתון שעליו דיברנו, זה אחד כזה שגילה, זיהה בנפש כבר את האהבה, הוא חכם לב, אתם זוכרים, יש לו ציורי חוכמה, הוא כבר אחרי התארה ואחרי הפרישות, הוא מזהה שהנפש שלו בעבודת החסידות היא ענף מהשורש האלוקי, והוא רוצה בשביל עצמו להגביר את האהבה בינו לבין ריבונו של עולם, כי הוא כל כך אוהב את ריבונו של עולם, הוא לא רוצה לאבד את העוצמה של האהבה, אדרבה, הוא רוצה להגביר אותה. החסיד העליון שבא אחרי מידת הקדושה זה אותו הדבר, רק הוא עושה את זה בשבילו, למענו. איזו חסיד עושה חסד עם קונו לעשות לו נחת רוח, שהוא יוכל לבטא את האהבה שלו כלפינו. זה אותה מדרגת חסידות, רק בצד השני שלה. לכן אומר הרמח"ל, זה אותו שורש, רק יש לו שני צדדים. הרמח"ל מיקם לנו את החסידות פה, כי קודם כל אנחנו עוסקים בקומה הבסיסית, לבנות בעצמנו את התודעה, את ההכרה שהנשמה שלנו, החיים שלנו, הם נטף מהחיים האלוקיים. שנייה אחת, ככל שזה יתחבר לנו יותר ונעבוד בזה את עבודת החסידות, תגיע המדרגה השנייה אחרי הקדושה כבר לעשות את זה בשבילו, שזה כבר מלווה ברוח הקודש. זה פיתוח של אותו עניין, רק לצד השני, כן.
האם הרב חיים ויטל מדבר על דרגות שונות מהרגע ש...
לא, הוא לא בנה ספר עבודה כמו המסילת ישרים. לא, הוא...
כאן זה כאילו קצת יוצא מורכה, כי אדם יכול להיות ברגע שאני, אוקיי, את מגיע שאני חלק מכוני או התחבקתי את שורשיי, אבל איפה ההמשכיות של העניין הזה? אין כאן הערכה, נכון?
נכון, אז אני אומר עוד פעם, רב חיים ויטל, הוא לא כתב ספר הדרכה אישיותית, כמו מסילת ישרים. הוא בא לתת עקרונות למי שכבר עשה עבודה פנימית גדולה, מה התנאים הנצרכים בשביל להגיע לרוח הקודש. הוא מצייר מה זה רוח הקודש, ובכל מדרגה אפשר להשיג רוח הקודש אחרת. זה הנושא של הספר. הבאתי אותו רק בשביל להבין את ההגדרות של המושגים. בא הרב, המסילת ישרים, הרמח"ל, והוא נותן לו דרך עבודה. והוא בכל מידה נותן לנו גם, מבאר אותה, מה הפרטים שלה, מה הדרכים לקנות אותה, ואיך להישמר מהמפסידים שלה. אז הרמח"ל הוא מתרגם את הדברים האלו לעבודה נפשית, פנימית, מידותית, איך לאט לאט להיכנס לתוך המושגים הללו. זה עבודה שרק הרמח"ל עשה לנו אותה.
והאם יש איזשהו חיבור בין אל תהיה צדיק הרבה לבין מה שאנחנו מדברים?
לא, זה משהו אחר, מושג אחר. כן, עוד מי שרצה, רצית לשאול משהו? רצית לשאול משהו? אז אני רק רוצה לסכם את זה, כי זמננו תם, ובעצם היסוד של כל מה שאמרנו עכשיו זה כמו שאמר רש"י, אם אפשר להגיד מידת החסידות במילה אחת, זה מה שרש"י אמר לנו במסכת פסחים, להיות בעל נפש. מה פירוש בעל נפש? תגלה את הנפש שלך מהשורש שלה. גילית שהנפש שלך היא אלוקית ומחוברת לריבונו של עולם, ואתה עובד, לא כאן הרגילית, יום אחד ישבתי וגיליתי איזה תגלית, אלא אתה עובד את כל קיום המצוות והתורה שלך על פי התובנה החדשה הזאת. זה נקרא שקנית את מדרגת החסידות במשהו, במדרגה הראשונה. אם אתה עושה את זה לעצמך, כי אתה לא רוצה לנתק את אהבת האגואיסטי, אבל אתה סוף סוף במדרגה שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, ואתה מרחיב ורוצה להרחיב ולהעצים את האהבה, זאת החסידות הבסיסית. מתוך זה, אחרי מידת הקדושה, תוכל להגיע לחסידות העליונה, שאתה בעצם עושה את זה רק למענו, כדי שהוא יוכל להיות לו נחת רוח פה. לכן המדרגה הזאת נקראת חסד, לגלות את החסד שלו בתוך העולם הזה פה. ורק אני אסיים, כמובן, אני אומר את זה על קצה המזלג, אנחנו נפתח את זה הרבה יותר. עיקר העבודה של הצדיקים זה בקיום המצוות בפועל. כמו שאמרנו, זה הדינים, זה הגבולות, זה המעשה. לכן אמרנו שם זה תיקון הגוף. עיקר העבודה של החסידות להגביר את הנפש, שזה העבודה הרגשית, זה על ידי עבודת התפילה. זה עיקר העבודה או הפנימיות של המצוות שמאוד קשורה לזה. לכן אומרת הגמרא, חסידים ראשונים היו שוהים שעה לפני התפילה, שעה אחרי התפילה. עיקר העבודה להאיר את הנפש, זה נעשה על ידי התפילה, ולכן גם בחסידות המודרנית החדשה, מאז הבעל שם טוב, התפילה יסוד מאוד גדול בעבודת השם אצלם. והעבודה השלישית של הקדושה והחסיד העליון, זה על ידי לימוד התורה, מהפשט, דרש, רמז וסוד, לגלות את חוכמת השם, איך היא מתגלית בתוך כל הדברים. רק נסיים בסיפור אחד קטן של אחד, לא סיפור, זה הנהגה, של אחד מחשובי החסידויות, מייסד תנועת חב"ד, האדמו"ר הזקן בעל התניא. מסופר עליו שהוא היה רגיל על הפה שלו, שהוא היה אומר את זה תמיד, כי מדומני שהרב קוק היה מסופר שרק בפורים היה אומר את אותו ביטוי, אבל אצל האדמו"ר הזקן זה היה תמיד, וזה כנראה חילוקי ההנהגות. הוא היה אומר תמיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא רוצה את העולם הזה שלך, ולא רוצה את העולם הבא שלך, ולא רוצה גם את הגן עדן שלך, רק אותך אני רוצה. וכל מה שאני עושה זה רק כדי לרצות אותך, וזהו. טוב.